שלום לכם ותודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
אנחנו רוצים היום בשיחה לגלות מי אנחנו, להכיר טוב יותר את עצמנו, על מנת לדעת איך לקחת את החיים שלנו למקום טוב יותר, לא בצורה שכלתנית, בצורה רגשית, מעשית, ממש ביום יום שלנו, להבין טוב יותר, להרגיש טוב יותר ולעוף קדימה. יהיה לנו הרבה מה ללמוד, תהיו איתנו, יוצאים למסע פנימה. טל, את המדריכה שלנו, אחרייך.
זהו, חשבתי ככה על נושא של היום. היום אנחנו רוצים להמשיך לדבר על העולם הפנימי שלנו, מה שמניע אותנו, הדחפים שלנו, במיוחד מניע אותנו היום לדבר על רגשות. ונזכרתי ככה בתקופה של ההתבגרות שלי.
רגשות, רגשות. סתם של בני אדם.
של בני אדם, כן. רגשות, מצבי רוח. ונזכרתי ככה בתקופה של ההתבגרות שלי, בתיכון, ככה אני זוכרת שזאת הייתה תקופה שחוויתי הרבה מאוד מצבי רוח וכל מיני רגשות, ואני זוכרת שלא הייתה לי הדרכה בתקופה הזאת, למדתי בתיכון.
למי כן?
זהו, והרבה שנים ככה חשבתי שאם אז הייתה לי איזושהי הדרכה, והיו עוזרים לי ללמוד איך לעבוד נכון עם מצבי רוח, עם רגשות, להתבונן עליהם, ללמוד איך לחשוב בצורה אולי חיובית או קונסטרוקטיבית, זה יכול מאוד לעזור לי לעבור את התקופה הזאת.
עד היום אין פסיכולוגיה בעצם כך, בבתי ספר.
נכון, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד חסר.
נכון.
ולכן גם אנחנו כמבוגרים חסרים לנו הרבה מאוד כלים שהיו יכולים מאוד לעזור לנו. ובתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על, בעצם רצינו להבין מי אנחנו, ודיברנו על זה שאני זה בעצם הרצונות שלי, רצונות ליהנות, שכל אחד מאיתנו יש לו רצון ליהנות.
בדיוק.
וזה מה שמניע אותנו בחיים.
כן.
זהו, אז כשאנחנו באמת מדברים ושואלים את עצמנו מה קורה בעולם הפנימי שלנו, בדרך כלל אנחנו לא כל כך שמים לב לרצונות ויותר שמים לב לרגשות ולמצבי רוח. אז רציתי לוודא מה בדיוק ההבדל בין רגש, שכל אחד מאיתנו חווה כל מיני רגשות במהלך היום, לבין רצון. האם זה אותו דבר?
לא. רצון זה כאילו חיסרון, שאני רוצה משהו. רגש זה מה שאני חווה. כן? אז קודם ככל, החוש הכללי שלנו, שבו אנחנו מרגישים כל מה שמרגישים, הוא נקרא רצון ליהנות, או רצון לקבל, בצורה קצת יותר טכנית. רצון לקבל. או רצון לקבל הנאה ותענוג. רוצה אני. בגלל שאני רוצה, אני מרגיש בתוך הרצון הזה מה שאני, למה שאני מוכן. למה שאני מוכן לזהות, כן? להבדיל, וכן הלאה. הרצון הזה, רצון ליהנות, הוא גודל, ואז אני, כמו נגיד תינוק, ואז אני פותח עיניים, אני מתחיל לראות, להרגיש, לבדוק, לחקור את המציאות סביבתית וכן הלאה. זאת אומרת, הרצון הוא גודל, ואז אדם מתפתח. בזקנה, הרצון נחבא, ואדם ככה לאט לאט סוגר את עצמו, ככה רדום עד שנפטר מכל הרצון שלו בעצם. מה זה? נפטר מהחיים, נפטר מהרצון שלו. זאת אומרת, רצון זה חיים. מהות הרצון, גודל הרצון זה מהות החיים. וכאן זה הכל ודאי תלוי בהתפתחות האדם. יש בזה תכונות שנולד איתם, גודל הרצון ו... אבל אחר כך זה משפחה וסביבה ואפשר לפתח ותלוי לאיזה כיוון לכוון. אפילו שנולד עם רצון חזק ואגואיסט גדול, תלוי למה לכוון אותו, אנחנו יכולים לקבל ממנו פירות טובות. וההפך. זאת אומרת, הכל תלוי איך הוא משתמש ברצון. חוץ מזה שיש לי רצון, איך אני משתמש. אבל קודם כל, לדבר על הגודל הרצון והרצון. אופי שלו. אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לתת לאדם חינוך מוזיקאי או להכניס אותו לכיתת לכיתה שילמד ציור או כל דבר. ואז לכיוון הזה הוא יתפתח. יכול להיות שהוא לא יהיה גאון ומשהו שם לא מודיליאני ולא שקספיר ולא, אבל הוא יהיה משהו וכל זאת מפותח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לכל החושים שלנו, לכל הנטיות שלנו, זה ציור ופיסול וכתיבה יפה וחרוזים למיניהם ושירים, כל, אנחנו צריכים לפתח את האדם, כי עיקרון ממש, אדם צריך בבית ספר לעבור הרבה מאוד צורות ההתפתחות. זה לא חשוב כמה שהוא יודע חוקים, יותר או פחות, אנחנו אחר כך בכל זאת לא יודעים כלום. אלא העיקר בשבילנו לפתח את החוש הכללי שזה נקרא רצון ליהנות. שהוא לא, שלא רק שידע מכמה שיותר דברים בעולם ליהנות. זה שוב, בהתפתחות שלו מציור וממוזיקה ומכל דבר, מריקות ומהכל. אני הייתי בונה בית ספר, ודאי שבצורה אחרת לגמרי, ממה שזה נבנה היום. הכל זה חוגים, כמו חוגים.
כן.
זהו. ואפילו בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זולוגיה, בכל הדברים האלה, גם כן הייתי בונה חוגים. זהו. רק, והכל זה בצורת המשחק, בצורת העיגול, דיברנו על זה. אז הכל כדי לפתח את החוש הכללי שלנו, שהוא רצון ליהנות. זה הכל.
עכשיו, נאמר,
אותו דבר אצל החיות, אותו דבר אצל דומם, צומח, חי ואדם, כל דצמח, דצחם, יותר נכון לפי הסדר, זה הכל גודל הרצון ליהנות. אבל באדם הרצון ליהנות הזה אפשר לפתח בהרבה יותר ממה שביתר היצורים.
כן. האמת היא שאני בהתבגרות שלי, בילדות שלי, היו לי המון חוגים, ומהבחינה הזאת היה לי חוג ציור וריקוד ושירה, ובאמת אני מניחה שהרצון ליהנות שלי היה מאוד מפותח והוא התפתח, אבל מה שבאמת היה חסר לי, זה אותם כלים להתמודד עם עצמי כשלא הייתי בחוג, או אפילו בחוג, אבל אני זוכרת את עצמי עוברת כל מיני מצבים רגשיים ומחשבות.
כי לא לימדו אותך איך להשתמש ברצון, לא לימדו לך את הסיסטם. את הבסיס.
כן.
שאני הרצון ליהנות. Mm-hmm. ורצון ליהנות שלי, אני יכולה לפתח אותו לכל מיני כיוונים. Mm-hmm. ומה אני רוצה ליהנות? למה? בשביל מה? איך רצון ליהנות מזה? משתווה עם רצון ליהנות לזה? כמה בכלל רצונות ליהנות יש בתוך האדם? האם כדאי לגביל אותם או לפתח אותם? או לפתח ובכל זאת לגביל בשימוש? האם בזה אני עושה טוב או רע לאחרים? מי יכול להזיק לי לרצון שלי ליהנות? איך אני שומרת על זה, איך אני שומרת כבר לא על הרצון, אלא על הרגשה שבתוך הרצון, על התענוג, כן? איך לשמור אותו, איך לעשות אותו ככה, לעשות קונסרבציה כזאת של, 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 של התענוגים. אין לנו הרבה תענוגים בחיים, איך אנחנו עושים את זה? בילדות, בכוונה, הטבע מפתחת בנו יכולת ליהנות מכל דבר ודבר לאן שאני מסתכל. זה כדי שאדם יתפתח, ואחר כך אנחנו כבר זהו, אנחנו סוגרים את עצמנו. אחרי גיל 20, מקסימום 30, אדם כבר נסגר ולא לא, 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 לא רוצה כאילו יותר. מספיק לו משהו יודע במסגרת הזאת ליהנות במשהו שאפשר. הוא כבר לא רץ למרחקים, לחלל, לטפס להרים, לרדת לעומקי הים, זה כבר זהו. הוא כבר מתחיל להיות, כאילו בזה הוא נעשה זקן. מצד אחד אנחנו רואים שהילדים שלנו הם גודלים יותר מאוחר, מצד שני אנחנו רואים שהם כבר זקנים מגיל צעיר. וככה זה, דור נעשה קצת עצלן יותר, אמורפי ככה, ללא מרץ חיים, תמריץ. זה לא שרע, אלא פשוט אנחנו רואים איך במשך הדורות, הרצון שלנו עובר איזה מין אבולוציה מאוד, מאוד לא פשוטה, רב גוונית כזאת. זה רצון לאוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, ורצונות האלה הם נמצאים בכל אחד, בהתמזגות המסוימת בכל אחד ואחד. יש כאלה עם נטיות יותר לכסף, יש יותר לשליטה, ויש יותר למדע. ויש כאלה שמספיק להם אוכל ומין, ויש כאלה שדבוקים במשפחה, ובשבילם זה, וזה משתנה מדור לדור. היו דורות שאנשים היו חיים בתוך המשפחה, שומרים עליה, זה הכל. יש כאלה שהיו מפרקים את המשפחה ולא יודעים, ומסתובבים מפינה לפינה של העולם, לגלות יבשות, או לצייר, או לעשות משהו, וזה, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה, הרצונות האלו אינדיבידואליים, אינדיבידואליים, אישיים, בכל אחד ואחד, אבל גם כן בכללות, בכל דור ודור, יש לנו איזשהו מין עדיפות כביכול להתפתחות הרצונות מיוחדים כאלו או כאלו. Mm-hmm. וגם כן זה תלוי מגבר ואישה, שיש כאן שינויים בזה, וגם כן שינויים מעם לעם, מאומה לאומה, מציביליזציה לציביליזציה, אי אפשר להשוות סין עם דרום אמריקה, או מלאזיה, אינדונזיה, עם קנדה, אני מדבר עם העמים שנמצאים שם, לא בגלל, עכשיו זה הכל מתערבב, אז בכלל אנחנו רואים שזה כבר לא עובד, מה שהיה קודם. והעיקר, אנחנו צריכים ללמד את האדם איך להשתמש נכון ברצונות שלו. זאת אומרת, איך לפתח רצונות, כי כמה שאני יותר מפתח רצונות, יש לי יותר אפשרויות ליהנות. אני פעם נסעתי עם חבר שלי לצפון אמריקה, היינו 10 ימים בניו יורק, והבטחתי לו שבניו יורק אני הולך אחריו. מכיר עיר הזאת טוב מאוד, הייתי שם הרבה פעמים, עם הרצאות, עם הסידורים של המקצוע שלי, כן, בעיתונות ובטלוויזיה. אבל פעם אמרתי לו, כן, אני איתך, אני מלווה אותך. 10 ימים מהבוקר עד הלילה, מוזיאונים. אוקיי. בלבד.
ויש המוזיאונים גדולים.
כן, כן. וזה מפריק קולקשן וסלומון וכל ווינגן וודאי שכל המטרופוליטן וכן. ולא, וגם כן, לא רק אלו, אלה גם כן מוזיאונים פרטיים. הוא היה...
קולקציה.
כן, קולקציות כאלה שלא נותנים לי שם להיכנס לאנשים רגילים. אלה הוא הזמין מראש, ואז אנחנו באים, וזה נכנס... זה ממש בתוך הביתים מיוחדים, או בתוך הדירות מיוחדים, שזה או גרים שם, או אפילו לא גרים שם אנשים, ושם זה נמצא. זה באיזה קומות שם בכלל, לא, לא, לא לציבור רחב. וככה זה, זאת אומרת, ראיתי שאדם הוא חי בעולם שלו. בעולם שלו. זה, בשבילו זה, הוא הכל מקבל דרך, בשבילו זה חשוב בעולם. כאילו יש איזו מסננת, והוא רואה את העולם, איפה הציור, איפה... אז כל אחד ואחד, ולכן לפתח באדם יכולת ליהנות מכל דבר, זה באמת לתת לו כרטיס לחיים. כרטיס כניסה לחיים.
איך עושים את זה? איך מפתחים את ה...
זה הכל תלוי בבית ספר.
רצון.
בית ספר שלנו הוא קודם כל מ8 עד 2 נגיד, כן, או כמה שהוא עובד, ושיעורים שם, שיעורים פרונטליים כאלה, שהמורה מלמד כמו איזה חייל בצבא, ויושבים לפניו חיילים או משהו, אז זה לא נתפס ולא רוצים ולא באים, ומי היום הולך לבית ספר, ומשנה לשנה עוד פחות ופחות ילדים, אלה לעשות ממש יום שלם, שזה... עם המשחקים, עם הכל. ולפתח את האדם בצורה ממש שקול צריך להיות.
האם יש לנו, חוץ מהרצונות, איזשהו עולם פנימי? זאת אומרת, רגשות, מחשבות, כל מיני דברים שעוברים בנו הרי במשך היום.
אז את מדברת כבר לא על הרצון בלבד, אלא את מדברת כבר מה עוזר לי לפתח רצונות, לכוון את הרצונות, ולחבר אותם, או ההפך, לסגור אותם, או לפתוח אותם, וכן הלאה. זאת אומרת, זה כבר איזה מין מכונה, מנגנון, שפועל יחד עם הרצון. ומנגנון הזה נקרא שכל.
מחשבות ורגשות?
המוח שלנו, המחשבות שלנו, הם בעצם כולם, הם פועלים רק כדי או לסגור או לפתוח רצונות.
Okay.
פחות לרצות, יותר לרצות. להרגיש יותר, להרגיש פחות. לאיזה כיוון כן לכוון אותי, לזה או לזה להרגיש. המוח כאילו מכוון את הרגשות לאיזה כיוון ועד כמה, וזה העבודה שלו קודם כל. אחר כך הוא עובד על לסנן אותם, אחר כך הוא עובד על לבדוק אותם, לבנות אותם, ולהבין מה הרגשתי ואיך הייתי צריך לקבל את זה. זאת אומרת, הוא מאבד את הרגשות. אבל זה כבר, זה כבר חלק הנוסף. המערכת שהיא נוספה לרגשות, בתהליך שהרגש באדם התפתחה משך ההיסטוריה, אז גם כן אם כך המוח שלנו התפתח. אם אנחנו רואים שאם אדם היה מרגיש רק שני צירים, נגיד, לא ציר השלישי, הגובה, אז גם כן המוח שלנו בהתאם לזה היה אפילו במבנה שלו אחר. מכל שכן, בעיבוד שלו, ביכולת לאבד את הנתונים, וכן הלאה.
המוח שלנו הוא גמיש, והוא...
הוא הכל משרת לרצונות.
אוקיי, אז אני עדיין רוצה להבין בדיוק מה זה הנושא הזה של המצבי רוח שעוברים בתוכנו כל הזמן. מצבי רוח משפיעים על החיים שלנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. הם מגדירים את ההרגשה שלנו. לפעמים נראה שהם משנים אדם ממש מקצה לקצה. יום אחד הוא יכול להיות שמח ועליז, ויום אחר הוא פתאום מאוד כועס או עצוב. הם יכולים להימשך כמה שעות, אפילו ימים, לפעמים שבועות ויותר מזה.
ספונטני ומכוון.
כן, ויכולים להיות לזה כל מיני גורמים, לפעמים זה כאילו בא בלי שום סיבה. מצבי רוח שליליים יכולים להשפיע על הדרך שבה אנשים מפרשים את המציאות ומתרגמים כל מיני אירועים שקורים להם.
ממש כך.
אז מה זה התופעה הזאת? למה אנחנו כל הזמן משתנים
בעולם הפנימי שלנו? קודם כל זאת הוכחה שהרצון הוא הבסיס, ודרכו אני מקבל תמונת המצב, ומפרש את תמונת המצב בצורה סובייקטיבית, אישית, לי בלבד, שאני יכול מרגע לרגע פתאום להשתנות, להתהפך ולראות תמונה יפה, ופתאום יגידו לי איזשהו מילה, נתון אחד קטן על אותה תמונה, ופתאום היא בשבילי מאיימת הוראה באיזושהי צורה. זאת אומרת, הקליטה שלנו היא קליטה מאוד אישית. ותלותית ממש עד כמה שבשבילי דבר, בשבילי דבר טוב או רע. זאת אומרת, אני אף פעם לא תופס מציאות כמו שהיא. אני תמיד תופס את המציאות דרך הרצון שלי, שרצון שלי הוא גם כן מכוון להנעת עצמית. ואם זה לא להנעת עצמית, אז תמונה יכול להיות היפה ביותר, והכל יכול להיות הטוב ביותר, אבל אני מקבל את זה כרע. אז הכל תלוי ב... בהבחנה הסובייקטיבית לגמרי אישית שלי.
מה קובע את ההבחנה הסובייקטיבית שלי? כי אני יכולה להיות יום אחד שמחה ולראות מציאות יפה, ויום אחרי זה פתאום נוחת עליי איזשהו מצב רוח רע, ופתאום הכל נראה שחור ולא טוב. במה זה תלוי?
זה תלוי קודם כל, בזמן האחרון זה מאוד מאוד תלוי באיזון ההורמונלי, באיזון החומרים שבאדם. ואנחנו רואים שאביא ללא שום סיבה. יבשות שלמות נכנסות לנופלות לאיוש. יש תמונה אפילו בארגון הבריאות הבינלאומי. ויש שם גרפים ותמונות כאלה, צורות על פני כדור הארץ, איפה שם אדום ואורנג' וכחול ולבן וכן הלאה, בקשר לאיוש. איפה יותר ואיפה פחות. אז ממש אנחנו רואים משנה לשנה עד כמה שהבעיה הזאת של הייאוש היא תופסת יותר ויותר ויותר נשים. זאת אומרת, החוש הכללי שלנו שהוא רצון ליהנות, ובמקום ליהנות הוא סובל משנה ושנה יותר ויותר ויותר, כל שנה יותר. ואם פעם זה היה איזה בעיה של האליטות, שם היה להם איזשהו מצב רוח לא טוב לפעמים, ואנשים הפשוטים, הם היו שמחים, רע להם, טוב להם, אבל היו עוברים את זה ככה, בקלות כדבר טבעי. היום לא. היום אפילו שיש הכל לאדם, הוא בכל זאת נמצא במצב רוח ירוד. והוא בעצמו לא יודע למה.
נכון.
זאת אומרת, זה ידוע לרופאים, היום זה ממש תופעה מאוד מאוד נפוצה. כמה בעיות יש לי לדור שלנו. זה בעיית המין, שיש התהפכות בין המינים למיניהם, ובעיית הייאוש, סמים וכל הדברים, וחוסר מוטיבציה בכלל לעשות משהו, כאילו חכמים מראש, לא כדאי לעשות שום דבר בחיים, כי מה יהיה לי מזה? כן? ואז לא גודלים, לא גודלים. אז ייאוש הזה הוא דווקא בגילאים עד גיל 40, בוא נגיד. ולקראת הזקנה, שם מתחיל להיות עדיין, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה בדור הבא, אבל עדיין שם דווקא מתחיל להיות איזה מין תוספת, הנאה מהחיים. ואנחנו רואים שאנשים מבוגרים, הם יודעים לעבוד ורוצים להתפתח ונמשכים לכל מיני אירועים למיניהם, ממלאים ככה כל מיני קלאבים ומועדונים וחוגים. יש להם באוניברסיטה, נגיד, אני רואה ממש בני 60, 70, 80, באים בשמחה, נכנסים לכל מיני חוגים.
נכון. יש, קראתי שהאושר הוא כמו גרף של יו כזה, מתחיל גבוה, באמצע החיים יורד, ואחר כך שוב פעם עולה.
כן, זה כמו גאוס, אבל בצורה הפוכה.
כן.
נכון. אבל שוב, זה רק האופייני לדור שלנו, כמו שאותו הייאוש, ומי יודע איך שזה יתהפך בדור הבא. לי נראה שזה לא יישאר. אני חושב שמתחילת החיים ועד סוף החיים, אנשים יהיו ממש בקללה הזאת.
של מצב רוח לא טוב.
של מצב רוח. לא שהוא לא טוב, הוא פשוט ריק. האדם ריק. האדם ריק. כי יש לו, עכשיו, מה זאת אומרת האדם ריק? וכאן זו השאלה. מה בעצם הריקנות הזאת? הריקנות הזאת אומרת שיש לי רצון, הוא צריך ליהנות, אבל אני לא יודע ממה. ולכן אני יושב בתל ואין לי כלום. תן לי ממשהו ליהנות. אין ממה. ואז מה נשאר לנו? נשאר לנו או אלכוהול, או סמים. זאת אומרת, באיזושהי צורה לטשטש את המצב. להרגיש פחות ייאוש. אז זה מה שאנחנו רואים גם כן בעולם, איך שזה ממש... איך שזה הולך ונעשה מקובל. וגם כן מבחינת חוסר עבודה, חוסר תקווה, חוסר עתיד, שכאילו אנחנו נכנסים לעולם שהכל בו, אפילו שיסדרו לי את החיים, אפילו שאני אקבל קצבה, ואפילו שיהיה לי איפה לאכול ולשתות ולישון ואיזה פינה, דירה אפילו ומשפחה, אבל נו ומה יש לי מזה? כאילו אדם שואל על השאלות יותר מהותיות. קודם היה לא מספיק, אני חי, יש לי מה לאכול, יש לי איפה לחיות, ילדים שלי, אישה, כמה, איזה פרה, כבשים, חלקת אדמה, מה טוב.
אז קודם
זאת אומרת, אנחנו מתחילים לשאול על מהות החיים.
כי קודם אמרת שמצב רוח זה יכול להיות עניין גופני, הורמונלי, מחקרים אומרים שגם שינה מאוד משפיע על מצב רוח, אנשים שלא ישנים מספיק, הם נהיים יותר חרדים.
כן, זה בכל הזמנים. כך היה, אבל אני מדבר על משהו אופייני לימינו.
זאת אומרת שעכשיו יש איזשהו גורם שהוא לא תלוי בגוף הפיזי, אתה אומר, משהו אחר.
כן.
אז מה זה הגורם הזה בדיוק, שעכשיו יכול להשפיע על המצב רוח?
חוסר מהות החיים. לכן אין מוטיבציה לעשות משהו. אז יזרקו אותי מהעבודה, אז אני אשב בבית, אז אני לא אעשה כלום. אז אני אקח איזה סיגריה ככה, מריחואנה או משהו, העיקר זה, הזמן עובר.
ונאמר, אדם שכן עושה משמעות בחיים, ואפילו חברה טובה להיות בה, והוא כן מרגיש אושר, בכל זאת הוא יחווה שינויים במצב הרוח, בכל זאת...
כן.
כן, אז
אני רוצה להבין... אנחנו רואים אפילו בשחקני כדורגל, בכל מיני אנשים שהם ספורט זה למה הוא כל כך מפותח. כי רוצים על ידי זה לעורר אנשים קצת, לנענע אותם לכל מיני דברים, ולכן זה עדיין איכשהו מחזיק. אבל בכל זאת זה...
אז מה זה, האם יש איזשהו מנגנון כזה או תוכנה, כמו שדיברנו על רצונות, שקובעת לי את מצבי הרוח, מה שולט על המצבים שלי, למה הם משתנים כל הזמן, זה מה שמעניין אותי. אומר אדם שכן יש לו משמעות, וכן יש לו אפילו סביבה טובה, למה הוא כל הזמן משתנה מבפנים?
התפתחות. אנחנו נמצאים כל פעם בציר ההתפתחות. וההתפתחות הזאת היא צריכה להביא אותנו לדרגה מאוד גבוהה, לפסגת החיים. ולכן, כשאנחנו נמשכים למשהו הזה הגבוה, אז אנחנו כל פעם, כמו אדם שחי בחיים האלו, הוא רעב וסווה, רעב וסווה. וכך אנחנו גם כן מבחינת הרצון כללי. זאת אומרת, מרוצים ממשהו, מתרוקנים, שוב מרוצים ממשהו, מתמלאים במשהו, מתרוקנים. אבל כל פעם מילוי הוא יותר מהותי, ואז הריקנות הזאת שמרגישים יותר מהותית. עד שאני מתחיל לשאול את עצמי על השאלות ממש נצח. מה, למה אני חי בשביל, מה אני חי, מה טעם בחיים שלי וכן הלאה. וכאן בעצם אנחנו עוד לא מגיעים לשאלות האלו בפועל ממש, אלא רק כאילו הן נשאלות השאלות האלה מבפנים, מתוכנו, בצורה אינסטינקטיבית, אנחנו לא רוצים להוציא אותם. אדם מפחד להגיד לעצמו שהוא שואל בשביל מה הוא חי. אבל מצב רוח הוא כך. זה בינתיים. עוד מעט אנחנו נגיע לדור שישאל את זה בצורה מאוד מהותית, מאוד חדה. ואז יצטרכו לענות על זה. ובינתיים אנחנו ככה, כאילו סוגרים עיניים. נותנים לפוליטיקאים לשחק את הפוליטיקה שלהם, לאנשי כלכלה, גם כן במשהו, בקיצור, ממשיכים את המשחק הזה. אבל כל המשחק הזה הוא בתוך החיים, שעל מה שקורה בתוך החיים כבר אנחנו מיואשים. אנחנו רוצים לדעת האם יש סיבה לחיים וישנה תוצאה מחיים. אם ישנה סיבה ותוצאה, אז כדאי לחיות. אם לא, כל הכדור הארץ הזה, עם כל הצורת החיים שלו, החלבונים האלו, ממש לא, לא שווה. רק כדי, פעם הייתי חי מפני שבתוך הקיום הזה הייתי נהנה, אז בשביל התענוגים האלה כדאי לחיות. אבל אם חיים זה, הם כולם ממש כאיזה אונס ועונש, אז בשביל מה? ולזה לאט לאט אנחנו מגיעים. זאת אומרת, ההחלטות הן קשות, אבל כמו שאני מבין, הן החלטות ממש טובות, גורליות. אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת ההיפוך, שאחריה אנחנו נראה אופק חדש.
אוקיי. אז נאמר, אני אדם שבאמת אני חווה כל מיני רגשות ומצבי רוח, אני אולי עוד לא הבנתי שהמקור של מצב רוח שלילי הוא כל כך רחב, אז נאמר, עכשיו קמתי בבוקר עם מצב רוח רע. איך אני צריכה לפרש את זה? יש משהו שאני יכולה לעשות? לפעמים ממליצים על ספורט, יש אנשים שלוקחים אנטי דפרסנטים, אבל אני מבינה ממך שיש משהו יותר טוב שאני יכולה לעשות עם מצב רוח רע, שזה לא רק משהו, איזשהו סימפטום שאני צריכה למחוק אותו.
לא, צריכים ללמד, כמו שאנחנו מלמדים את האדם על כל דבר שהוא יכול לממש את עצמו, איך? גם כאן, אנחנו צריכים ללמד אותו איך לממש את עצמו, כדי קודם כל לצאת מהרגשה רעה, לא שאנחנו רוצים למשוך אותו דווקא לשאלות שלנו ולתשובות שלנו. אלא אנחנו רוצים לעזור לו קודם כל להתעורר, להתרומם. ולכן צריכים ללמד אותו כל אותה המערכת שילמד מי הוא מה הוא, איך הוא בנוי, מה הרצונות שלו, מה התפקיד של הרצונות, מה המחשבות שלו, תפקיד של המחשבות, מה הסביבה, השפעת הסביבה על האדם, עד כמה שיכול להועיל לו, או ההפך להזיק, וכן הלאה. יש בזה, זה הכל מערכת, הרי, שהטבע ייצבה, ייצב, והכל, שהטבע ייצב ככה, אז אנחנו צריכים לדעת, כמו שבכל מדע.
נכון.
ואז בזה אנחנו לאט לאט הופכים את הפסיכולוגיה למדע.
אבל זה המדע הכי מעניין, כי הוא באמת נוגע לי ולחיי היום יום שלי.
כן, אבל עדיין זה לא מדע, מפני שאנחנו לא יכולים לסמוך על שום תוצאות, וגם כן מה שאנחנו חוקרים, זה עדיין אנחנו לא בדיוק יודעים כל הפרטים, כל הנסיבות, כל הסיבות, ולכן זה עדיין לא יכול להיקרא מחקר מדעי. אלה מקרי לאיזושהי צורה מסוימת של הקיום, האנושות או חברה וכן הלאה, אז אנחנו קוראים איזו תופעה, ולא יותר. אז כאן אנחנו צריכים להשתמש בידיעת המערכת האינטגרלית, שבה נמצאת האנושות, וללמוד מערכות אינטגרליות, מהם, סתם ככה, מתוך פיזיקה ומתמטיקה, קצת, זה לא קשה, אבל לדעת את החוקים הכלליים שלהם, כן? עד כמה שמערכות האלה הן מערכות סגורות, וכדור הארץ שלנו הוא מערכת פחות או יותר סגורה, היקום שלנו גם כן מערכת סגורה, גם כן כל עיר, כל כפר פעם היו מערכות סגורות, עכשיו זה אינטגרלי, זה יותר תלוי וקשור, אבל בכל זאת אנחנו יכולים לראות את כדור הארץ שלנו, עם כל האוכלוסייה שלנו, עם כל דומם צומח חי מדבר, שזה המערכת הסגורה. ואז אנחנו מתחילים לפתח את האדם, לפתוח לו את העיניים, איפה הוא נמצא. אז הוא כבר רואה עד כמה שהוא משפיע על הסביבה, הסביבה עליו, לא רק סביבה של בני אדם, אלא דומם צומח חי, זאת אומרת, היחס האקולוגי עליו, כן? נגיד, בעיית האקלים, בעיית האיזון בתוך הגוף שלו, מה מפריע, מה משפיע וכן הלאה. וכשלומדים אותו כל המערכות האלה, פנימיות שלו וחיצוניות והשפעה הדדית, אז אנחנו מגיעים למצב שפותחים לו קצת יותר את העיניים. זאת אומרת שאנחנו לא תואמים לאותה המערכת הגדולה, האינטגרלית שבה אנחנו קיימים. כי המערכת הזאת היא דורשת מכל חלקיה שהם יהיו בהתאמה. בהשתוות הצורה, מה שנקרא, אליה. זאת אומרת שכל אחד מהם כחלק האינטגרלי יתפקד כמו חלק אינטגרלי. זאת אומרת, שיהיה בנתינה וקבלה רציונלית נכונה, מה שהוא צריך לתת למערכת וכמה הוא רשאי לקבל ממנה. אם אדם כך היה מתפקד, היה מרגיש את עצמו בצורה אידיאלית. הבעיה שלנו שאנחנו בניגוד לדומם צמח וחי, אנחנו אגואיסטים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקבל בלא לתת כלום. ולא רק שלקבל בלא לתת כלום, לקבל על חשבון הזולת, וכמה שזולת מזה ניזוק, אני גם כן נהנה מזה. זאת אומרת, שיש כאן, חוץ מרק רצון ליהנות, לקבל הנאה, אני גם כן נהנה מזה שאני יותר גבוה מהזולת, וזולת סובל, גם מזה אני נהנה. ואז אנחנו צריכים ללמוד את הדברים האלה עם הרבה דוגמאות, וזה הכל נקרא חינוך אינטגרלי, על המערכת אינטגרלית. ואז מזה האדם מתחיל לראות איך הוא יכול, יחד עם אחרים, להיכנס לפחות למערכת לא גלובלית כזאת, כמו כדור הארץ, גלובלית אינטגרלית, אלא מערכת קטנה אינטגרלית, נגיד איזה חוק לעשות. בוא אנחנו נעשה איזשהו חוק קטן, 10, 20, 30, לא חשוב כמה אנשים. ואז בוא נלמד מבינינו איך אנחנו יכולים לבנות איזו תבנית אינטגרלית. כמו כל הטבע, בוא אנחנו נעשה כך בינינו. אז איזה חוקים צריכים להיות כאן? אז אנחנו צריכים ללמד אותם איזה חוקים. איך אנחנו משתתפים זה עם זה. איך כל אחד לוקח ונותן. אם אני לא לוקח ממך, אז גם כן רע, כי אני כאילו מזלזל בנטייה שלך. ואם אני לא נותן לך, אז גם כן, גם אני מזה סובל, כי סך הכל מהקשר ההדדי, אנחנו כולנו כך משתתפים ומתמלאים זה מזה. זה צריכים ללמוד את הדברים האלה. יש לנו רשימה שלמה של חוקי התנהגות בחברה אינטגרלית, אבל העיקר בזה, כשאנחנו בונים כזאת חברה, אנחנו בחברה הזאת מתחילים להרגיש את הכוח הכללי של כל היקום האינטגרלי הזה הגדול, שפתאום אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו יוצאים כאילו מתעלים מעל כל הטבע הזה, מה שאנחנו כבר קלקלנו ולכלכנו והכל, אנחנו כאילו מתעלים לאיזה, כמו שעם איזה צלחת מעופפת, אנחנו יוצאים לבין הכוכבים, עד כדי כך הרגשה כזאת ש... זה בכלל לא שייך לכדור הארץ. אנחנו מתחילים לקבל איזו הרגשה שנמצאים בין הכוכבים, רחוק מהכדור הארץ המלוכלך הזה. וזה מה שאדם מתחיל להרגיש, שהכוח הזה בא לי מתוך שאני נכלל, מתקשר יותר למערכת האינטגרלית הכללית, שזה כל היקום הגדול. ואם אנחנו נותנים לאנשים הרגשה כזאת, זה יותר טוב מכל הסיגריות מריחואנה ומכל הרוגע הזה. הוא מתחיל לפתוח עיניים, לא שסוגר עיניים והעיקר לא להרגיש כלום ואיזה טריפ, אלא ההפך. הוא רוצה את זה, הוא נמשך לזה, הוא מתעלה מעל כל העולם הזה. הוא רואה שיש כאן איזה פתח למימד אחר, לעידן אחר. וזה מה שאנחנו צריכים לתת לאנשים. זה שימוש אחר לגמרי ברצון. אנחנו חוזרים שוב להטבע שלנו לרצון. שהרצון שלנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג בספיגה, וכאן אני מקבל הנאה תענוג מזה שאני מתקשר בצורה הרמוניה כזאת, בצורה הדדית, יפה, עם כל מה שסובב אותי. ואז אני מקבל, אבל אני הופך להיות כאן מקבל, לא שאני מושך, אלא אני פותח את עצמי, וכל הכוח, כל האופי של יקום, של הטבע, הטוב, היפה, עובר דרכי וממלא אותי בצורה שקופה. אני לא סוגר את עצמי, פותח, והכל עובר ככה, ואני לא מפריע לשום דבר. צורה כזאת אולי. אז זהו, זהו מה שעומד לפנינו ללמד את בני אדם, שלא רק הפסיכולוגיה קטנה חסרה בביתי ספר, אלה כל הקורסים כאלו. ואז אנחנו לא נראה, אני חושב, אנשים ממש שקועים בייאוש וצורכים סמים והולכים לכל מיני כיוונים עיוותים למיניהם שהתנגותיים. וזהו, ואנחנו כך נוכל להבריא את האנושות וגם כן את כל הטבע.
אז נכון, מה שאתה מתאר עכשיו זה איזשהו תהליך שאדם עובר, תהליך התפתחותי שבו הוא עובר הרבה מאוד שינויים. אז האם כשאדם מרגיש איזשהו מצב רע, לא נעים, חשוך, האם הוא צריך להבין מזה משהו לגבי כרגע הקשר שלו עם אותה מערכת אינטגרלית? האם זה סימן למשהו?
כן, זה שאנחנו כבר מרגישים את הקשר בינינו בין מערכת אינטגרלית. אדם אף פעם לא היה שואל את עצמי, איך אני חי, איפה אני חי, איך אני חי, כן, אבל בצורה פשוטה. חלקת אדמה אני חי, עיר אני חי, או רחוב אני חי, שייך לאיזשהו כיוון, סנדלרים, חייתים, לא חשוב שם, כן, וזהו. או אני חי בעיר מסוים, מסוימת, נוסע לעיר אחרי זה כבר בעיה, זה כבר, כן? המאה השנה האחרונות הם התחילו ככה להיות קצת יותר בזה, נתנו לנו כל ההתקשרות הזאת עם הכלי תקשורת, עם כל מיני עקבים, עקבי תקשורת בין בני אדם, אישיים וכללים, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לסדר אותם. שאדם מרגיש טוב, היה מרגיש טוב את עצמו במשפחה, גם כן במשפחה טובה, אבל אז היו משפחות יחסית, כל אחד ידע מה לעשות. אבא היה מפרנס, האמא הייתה דואגת לבית, ילדים, וכן כאלה ככה היו גודלים. אז משפחה, זה בעצם הדוגמה, התבנית. אנחנו, מה שאנחנו לא עשינו, אנחנו לא התפתחנו בצורת המשפחה, רק בצורה יותר גדולה. התפתחנו בהתחלה, במקום משפחה היה כפר. ובכפר גם כן היו פחות או יותר אותם היחסים, כי כולם היו קרובים זה לזה יחסית. אחר כך הייתה עיירה קטנה, אז גם כן פעם היו עיירות בתוך חומה, שאנשים הרגישו שהם כולנו תלויים זה בזה. והיה שם איזשהו צדק יחסית וקשר יחסי בין כולם. גם כן כולם היו מכירים את כולם, כמה זה היה שם אוכלוסייה. אבל אחר כך עם ההתפתחות הטכנולוגית במיוחד, כן? אז גדלו הקשרים בין מי אדם, וגדל הקלקול ביחסים בינינו. ואנחנו כבר לא הפסקנו לדאוג שההתפתחות שלנו היא תהיה טבעית. שהיא תהיה כמו במשפחה, בשמירת אותם הקשרים. ואז אנחנו, ודאי שלא קשרים, אני מגיע למנחתן, איפה אני ואיפה... איפה שם כל האלו המיליונים שנמצאים שם.
דווקא בערים גדולות אומרים שאנשים מרגישים יותר בודדים, פחות
כן, קשרים. כן, 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 נכון.
אז זאת אומרת, זו תוצאה של הקשרים ביניהם.
כן, אם אני בא עיירה קטנה, כולם מכירים זה את זה, mm-hmm. ואפילו יש כאלה שאוהבים לטייל ככה בעיירות הקטנות כאלה. Mm-hmm. גם באמריקה יש טיולים כאלה מיוחדים.
נכון.
לערים הקטנות, וגם בכל היתר מדינות. שיש איזו פסטורליות, יש איזשהו נאיביות, נוח וכן הלאה. ככה יטייל ברחובות הקטנים והכל זה. אז בקיצור, אנחנו כאילו שברנו את החוק הזה, השתוות הצורה. בינינו למשפחה, בקשר בינינו לטבע הכללי. וטבע הכללי הוא ברא ממש אותנו כמערכת שהיא אינטגרלית. משפחה, או מקסימום כפר, או עיירה קטנה, לא יותר. וההתפתחות האחרונה היא התפתחות כבר ממש מקולקלת. ולכן אנחנו מרגישים בה הרבה בעיות, צרות. אנחנו התחלנו להתקלקל לכל מיני כיוונים. הכלכלה שלנו והפיננסים שלנו, מערכות לא נכונות. הפוליטיקה התחילה להיות לגמרי, לגמרי ממש אכזרית. נו, ועוד ועוד ועוד.
אז אם קיבלתי עכשיו איזשהו מצב רוח לא טוב, והבנתי שאני לא חיה בבידוד, אני חיה בתוך איזושהי חברה, איזושהי מערכת אינטגרלית אפילו, שתיארת שהיא רחבה יותר, מה אני צריכה להבין מהמצב רוח עכשיו שיש לי? יש לי מצב רוח לא נעים. אני צריכה להבין מזה משהו לגבי הקשר שלי?
לא, אז מתוך הלימוד, קודם כל אנחנו מכירים שמרגישים את עצמנו רע.
כן.
אדם אפילו מרגיש רע ולא יודע שזה רע.
כן.
אז ככה הוא קיבל איזה מכה על הראש, ואז הוא הולך ככה. טוב לך, רע לך, הוא אפילו לא, אין לו כוח אפילו לבדוק את עצמו.
Mm-hmm.
אין לו ביקורת עצמית. ואז הוא מתחיל להבין שבאמת הוא מרגיש רע. אחר כך מסבירים לו מאיזה סיבות אדם יכול להרגיש רע. כן? ואז הוא בודק את עצמו, מזה או מזה או מזה, עושים על זה שאלות, סדנאות בעיגול, מבררים את הדברים, קודם כל שהוא מדבר עם אחרים, הוא לומד, שומע מאחרים מה קורה, מה שווה את מה שקורה עמו, ואז הוא מברר. זאת אומרת, כאן זה ממש עבודה פנימית פסיכולוגית. ואחר כך אנחנו כבר מלמדים אותו איך למצוא פתרון. אבל למצוא פתרון, לא לשמוע מאיתנו. שאחרי הבירורים הוא צריך להגיע אליו לבד. וזה בעצם, בכללות אנחנו לומדים מהטבע. אנחנו רואים שהטבע לא נותן לנו פתרונות. אנחנו היום סוברים, אנחנו לא יודעים מה הפתרון להסבל. כי, איך להגיד, אם אני לא מוצא את הפתרון, הוא לא פתרון שלי. ואני חייב... לחפש אותו, לבדוק, למצוא ולוודע שזה נכון, ואז אני אוכל לממש אותו. לכן, הלימוד שלנו בכל המעגלים האלה, בחוגים האלו, שאנחנו מלמדים את הפסיכולוגיה הזאת, האינטגרלית, אנחנו צריכים ללמד אותם בצורה כזאת שעל כל דבר שאנחנו רוצים שהם ימצאו פתרון, אנחנו נותנים להם הפעלה. שהם ידונו, יענו על השאלות, ומתוך השאלות הם יבינו את העובדות, חוקים, התנהגויות, חוקי התנהגויות שם נגיד, כללי התנהגויות, וכך בעצמם יציירו את מעגלי האיכויות, יותר, פחות וכן הלאה, בכל מיני חתכים, זאת אומרת, הם צריכים לדעת את עצמם. ודאי שכמו שאת אמרת, אדם שלא יודע את עצמו, הוא בעצם לא יכול לתקן את החיים שלו. אבל לזה אנחנו תמיד מגיעים אך ורק בצורה שאנחנו נותנים את השאלות ובעיות, והם פותרים אותם, ומתוך זה מוצאים את התשובה בעצמם, ומסכמים ביניהם את התשובה, ומגיעים לכלל. לא אנחנו הבאנו אותם לזה, אלא הם בעצמם מצאו את זה. זה בעצם השיטה. ואז זה הופך להיות אצלם נחלת כולם, נחלה אישית שלהם. כן? ואז הם מבינים שאני חייב את זה לממש, אין ברירה. זו הצרה שלי, וזו הפתרון, ואני מצאתי את זה. שאני מוצא את הפתרון יחד עם הצרה, אז אפילו שהפתרון הוא לא כל כך נוח וטוב, אבל אני רואה שהוא שלי, ואין לי ברירה, אני חייב כך להתגבר. וגם כן ההתגברות כאן היא התגברות קלה, כי הוא עושה את זה על ידי הסביבה. הוא לא צריך להתאמץ. כל מצב, למה? כאן זה בעיה אחרת, אני אסביר עכשיו. אני עכשיו נמצא באיזשהו בעיה בחיים. רע לי, אני מיואש, אין לי כוח להוציא את עצמי מזה. מקסימום אני רוצה לקחת סמים, איזה מוזיקה, איזה בירות, כל מיני דברים, ולשכוח על הכל. זהו. אין לי כוח להגיע לפתרון, להצליח, להרוויח, ללמוד, להשיג, שום דבר. אין לי כוח. כאן שאני לומד בחינוך האינטגרלי, אני לומד גם כן שיש לי בעיה, אני מיואש, אני לא רוצה, יש לי חוסר מוטיבציה, בכלום, שום דבר. מה אני עושה? אני צריך לוצא את עצמי לדרגה אחרת. שאני אהיה מעורב עם אחרים, שאני אמצא אותו כוח הכללי שנמצא ביקום, לפי השתוות הצורה, מה שאנחנו דיברנו, שאנחנו ממש מעלים את עצמנו להרגשת שזה משהו חדש, גדול, ממלא אותי. אבל אין לי כוח לזוז. אבל כאן אני לומד גם כן, יחד עם זה, שכוח להזיז את עצמי לאותה המטרה, לצאת לעולם הרחב החדש, למדרגה, חדשה, אני יכול על ידי הסביבה, על ידי החברה. כי בסביבה ובחברה אני מוצא את הבעיה, בה אני מוצא את הפתרון במעגל שלי, נגיד בסדנה, ושם גם כן אני לומד שבצורה כזאת אני יכול לממש. ולכן זה לא קשה. זה לא נראה לי קשה. כי כמו שבלי קושי, רק בהידברות עם האחרים, הנכונה, אנחנו הגענו לפתרון, לעשות קודם כל לבירור הבעיה, ללבון הבעיה ממש, בירור הבעיה ופתרון, וגם כן אנחנו למדנו מזה באיזה צורה אנחנו יכולים להגיע לפתרון, בצורת העיגול והכל מה ששייך להתנהגות בתוך העיגול כדי למצוא את הפתרון. הפתרון נמצא במרכז העיגול, מתוך מאמצים שלנו שאנחנו מתחברים נכון, כמו במשפחה אחת, איש אחד בלב אחד כך, אז אני מתחיל מזה ללמוד שכל הבעיות שלי, מה שלא יהיו, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, ביושים, ברצונות, בעזבות, בכל מה שלא יהיה, אני יכול לפתור בתוך המעגל. ולכן אותה הבעיה הכללית, שאני מיואש ואין לי טעם בחיים, ואפילו אם אני אשאל את עצמי, פתאום במעל, תגידו לי, בשביל מה חיים? ככה, בשביל מה חיים? הם לא יפחדו לשאול את השאלה הזאת, כי על ידי ליבון ביניהם את השאלה ואת תשובה ועוד ועוד ועוד, הם הגיעו לפתרון הנכון. זאת חוכמת ההמונים. שבאמת מביאה אותם לזה. וגם כן, לא רק לפתרון עצמו, אלא איך לממש את הפתרון, לא רק בצורת התיאוריה איזה רחוקה, אלא ממש במימוש. וכך אנחנו יכולים להתקדם.
זה לכאורה נראה סותר, שאני מגיעה עם בעיה אישית שלי, משהו מאוד ספציפי אליי, ומתוך דווקא איזשהו שיתוף עם אחרים, אני מגיעה לפתרון אישי.
כי העולם נגמר להיות אישי. הוא נעשה אינטגרלי. כללי. ולכן אנחנו חייבים להגיע לפתרון שלו בצורה כללית. אין אדם שלא תלוי בכולם. ולכן אני תלוי בכולם, וכולם תלויים בי, ומיום ליום הרשת הזאת יותר ויותר מתגלה, והתגלות אותה הדרגתית, אנחנו מקבלים כמשבר המתקרב. כי אנחנו הפוכים מיום ליום יותר ויותר לגבי הרשת הזאת.
אני קראתי באמת גם בספרות פסיכולוגית, שהיום יותר ויותר מטפלים מבינים את הכוח של קבוצת תמיכה. שבאמת אנשים שניסו לשנות הרגלים, הצליחו בזה אם הייתה להם איזושהי קבוצת תמיכה. אתם מבינים את זה שאדם לבד יותר קשה לו. אבל דיברת קודם על זה שנאמר, אני קמה בבוקר עם מצב רוח ואין לי כוח, ואני מגיעה למעגל, ואז מה נותן לי שם כוח? למה אני מקבלת כוחות מזה שאני באה ויושבת עם עוד אנשים?
את לא מקבלת כוחות. את נכללת במעגל, יותר נכון להגיד. אני לא מקבל מהם. אם אני מקבל מהם, אז אני קונה אותם, עכשיו אני מקבל מהם כוח. לא. אני מוסרת את עצמי לתוך המעגל. אני נבלעת שם. אני נמסת שם. כן? ונעלמת שם. ואז, בצורה כזאת, אני דווקא מתחילה להרגיש שיש כאן איזה רמה אחרת של קיום. לא אני, אלא אנחנו. ולא אפילו אנחנו, אלא כל האנושות, ולא רק כל האנושות, כל הדומם צומח וחי.
ואיך זה משפר את המצב רוח שלי שהגעתי?
אני כבר לא קיים בזה, בעצמי. אני כבר מתחיל בזה לתפוס הכוח הכללי שבונה וסובב את הטבע, ודוחף אותנו כולנו להתפתחות, שזה תוכנה גדולה שנמצאת בטבע ומלווה את כל האנושות. ואז אני מתחיל כאילו לזרום בתוך אותה זרימה הגדולה של האנרגיה, המידע, ומזה אני מרגיש את עצמי ש נעלם, לא נעלם, שאני לא נמצא, שאני ממש נמצא בתוך איזה אור העליון.
אפשר רגע להתעמק קצת בתהליך? התחלנו את התהליך מזה שאני קם בבוקר עם מצב רוח רע, ואני בא לתוך מעגל של אנשים שרוצים איתי לעבור איזשהו תהליך של שיפור החיים.
כן.
אז נגיד שאני הפרט הזה ואתם המעגל. כן. כמה מינימום של אנשים צריכים כדי להרכיב מעגל? יש מספר מינימלי כדי שיהיה
רצוי 10.
נאמר שאתם 10, בסדר? אתם לא 2, אתם 10, ואני פרט שקמתי בבוקר עם מצב רוח רע.
אתה 10.
כן. אז אני קמתי היום עם מצב רוח רע.
כן. לא, יכול להיות שכולם קמו ככה.
נגיד אני, כדי
שאני לא, אנחנו לא רופאים שלך, גם אנחנו כאלה.
אוקיי, אז גם
עוד יותר גרוע.
באנו למעגל, מה עכשיו?
עכשיו בוכים?
עכשיו בוכים?
לא, לפי המצב רוח שלנו, לפי אני באתי מרוגז, והיא כל הלילה בוכה, כן, שהכלב של הקטן נעלם, נגיד, ואתה, למה אתה באת כזה ככה מיואש?
יש עם הילדים כל מיני בעיות.
כן, זה נמאס לכם מכל החיים האלו, כן. עד שהם גודלים, הם עושים צרות, אחר כך הם הולכים, ואתה לא רואה אותם, ובכלל בשביל מה סבלת מהם. הכל יפה, הכל מובן. כן? אז אנחנו לא מתחילים לשאול אותך למה אתה כזה עצוב, כי ברור לנו שיש לך 1,000 סיבות לזה.
אז את זה לא עושים.
לא, וגם לה וגם לא, לי. לאף אחד. אנחנו לא מתחילים עכשיו לשפוך דמעות לאמצע מעגל, לעשות כאן איזו שלולית יפה. כן? זה לא. אלה אנחנו עכשיו מתחילים להתקלל בינינו לפי הכללי הסדנה. ויש לנו מדריך שהוא מלמד אותנו.
מה תלמד אותנו? קונקרטית.
קונקרטית. אנחנו צריכים כך. קודם כל, עכשיו, להסתכל אחד לשני ולהשתדל לחייך. עד כמה שאני מחייך בצורה מלאכותית, מחייכים. כן? קחו את עצמכם ככה ידיים, כן? במעגל. תתחילו לשיר איזה שיר, מה אתם זוכרים מגן ילדים? זוכרים משהו?
הנה מה טוב ומניים.
בסדר. או, זה כבר... לא, אבל באמת, מה עם גן ילדים? לא שרת בגן ילדים דבר כזה.
לא זוכרת.
לא זוכרת.
גם אני לא זוכר אף שיר. אומר ששרתי, אבל לא...
כן. לא חשוב. בקיצור, אנחנו צריכים לעשות כמה פעולות מלאכותיות. מלאכותיות. אני עכשיו לא, 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 לא יודע לחזור עליהם, לא בא לי. אין, אבל יש פעולות מלאכותיות שבהם אנחנו, שבהם אנחנו מתחילים להיות קשורים זה לזה. לא חשוב, בצורה מכנית. אחר כך אנחנו יכולים לעשות תרגילי קצף. אין? תרגילי קצף. נגיד, כל מיני כאלה.
כן.
כן, משהו. שכל אחד חוזר על זה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לקשר את המנגנונים שלנו, של שמיעה, ראייה, כן? משוש. אנחנו מתחילים להכניס אותם בהתקשרות. שזה לגמרי מכני ואין בזה כלום. כן? זהו. אחר כך, בסדר?
כן.
זהו. אחר כך אנחנו מתחילים לדבר אחד לשני בצורה יפה. למרות שאין לי שום יחס אליך יפה, ובכלל לא רואה אותך בחצי מטר שבינינו, כן? לגמרי אין לי שום כלום, אני חייב עכשיו לספר עליך איזשהו גדולות. אתה איש גדול. איזה יש לך הצטיינות בכל מיני דברים, עד כמה שאתה כותב יפה, עד כמה שאתה לומד, עד כמה שאתה יודע, עד כמה שאתה... בקיצור, כל מיני דברים. לגמרי שאני לא מכיר אותך, זה לא חשוב. אני פשוט צריך להלביש על האדם, הצורה שאני כאילו רוצה להיות, לראות אותו, אם זה היה נגיד הבן שלי. כן? איך הייתי רואה, איך הייתי רוצה לראות אותו באיזה צורה יפה, כן? ואז אני מדבר עליו ככה, או על בת, או על האישה כבת שלי, כן? זהו. וכו' וכו'. על הגברים אני מדבר בצורה יותר גברית, על אנשים, טל, איזה היא יפה, איזה היא מיוחדת, איזה היא עדינה, ועוד 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 ועוד. כן? זאת אומרת, אנחנו מתחילים ללמוד מזה, מהו הרצון לקבל שלנו, עד כמה שהוא מזה נהנה, עד כמה שהוא מהר, מהר מאוד, מוציא אותנו מהיוש הפרימיטיבי, הרגיל. ודאי שזה לא, זה הכל מלאכותי. אבל בכלל כל המצב שלנו הוא מלאכותי, כי הוא בא לנו לא מעצמנו. אלא לפי התוכנית הטבע, אנחנו נכנסים ליוש. כן? זהו. עכשיו אנחנו מתחילים בתוך המנגנון שלנו, כבר אחרי שעשינו כל מיני כאלו תרגילי ההתאמה, כן? ההתאמה בינינו, וההתאמה למשהו לקראת מה אנחנו הולכים הלאה. עכשיו אנחנו מתחילים את הסדנה. זהו. אז בסדנה אנחנו מבררים שאלות, מה שה...
איזה שאלות?
מורה שלנו, כן? נותן לנו.
שאלה ראשונה, מה היא?
יש לנו עוד דקה וחצי.
נו, בכל זאת, שאלה ראשונה לסדנה שבאנו עם מצב רוח רע. היום שבאנו במעגל עם מצב רוח רע. מה השאלה
העיקרית? אנחנו מדברים על הרע. קודם כל. אפילו זאת השאלה. איך אנחנו לא נדבר על הרע, אלא רק על הטוב? ולמה רע לנו לדבר רק על הטוב ולא על הרע? כבר פסיכולוגיה. כבר אתה יכול בזה להתעמק מאוד. כל דבר שאתה בזה... יודע לכוון, לקייל את עצמך וכל המעגל יחד, כי אתם מדברים, אתם מוסיפים זה לזה, ולא נכנסים לוויכוח, לפי כל כללי הסדנה, כן? ואז אתם מתחילים לאט לאט לעלות את עצמכם לקראת מה? לקראת מטרת החיבור שבחיבור, כל פעם לקראת החיבור שבחיבור אתם משיגים רמה אחרת של החיות, של החיים, שכן כדאי לחיות, שיש מלא מרץ, כי אתה הולך עכשיו להרוויח דבר גדול. חיים גדולים מאוד, משהו שזה למעלה מכל ההגבלות. ואתה חייב להרגיש בסוף הסדנה מילוי. מרץ, כוח, חום. אין הגבלה.
כאן יש לנו בינתיים הגבלה והזמן נגמר. תודה רבה רבה לך הרב לייטמן. תודה טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. נתהבר, נעלה מעל כל המגבלות. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.